טוב, שלום לכולם. אנחנו עוסקים בעניין כאוב עד מאוד. הוא כאוב בשלושה מעגלים. מעגל אחד הוא המעגל הלאומי, ואני רוצה לצטט כאן כותרת של מאמר שנכתב בנושא על ידי אבא שלי. בבנימין הוציאו פעם ביטאון על תאונות דרכים, וביקשו מאבי מורי לכתוב גם כן מאמר. כותרת המאמר הייתה האויב מספר 2 של עם ישראל, ובפתיחת המאמר הוא כתב שהאויב מספר 2 של עם ישראל זה הערבים, האויב מספר 1 זה תאונות הדרכים. מבחינה מספרית אין ספק שבשורה התחתונה זה המצב. יכול להיות שהיו לנו שנים בודדות של המלחמות הגדולות שזה היה אחרת, אבל לצערנו היום בשנה אחת נהרגים בכבישים יותר ממלחמת ששת הימים, אולי בשנתיים. זה מציאות מטורפת למדי. המעגל השני הכואב, שאנחנו פה עוסקים בכאב הפרטי שהגיע לידינו, של זוג שעלה בסערה השמיימה. והכאב השלישי, אני לא יכול לא לפרוס אותו ולא להודות בו, זה עד כמה אני לפחות עושה מעט למען העניין הגדול והחשוב הזה. עושה מעט לדבר, לעסוק ולהגות בו, ואני מודה ובוש, עושה מעט מפני שאני מהנהגים הזריזים יותר. וזה גם אחרי הרבה התאפקות. אם היו נותנים לי לפי טבעי, אז המהירויות שלי היו הרבה הרבה מעבר. תודה רבה. הרבה מעבר למידה, היום הוא רק לא בסדר. ומכל שלושת הבחינות האלה, באמת אנחנו מחויבים חובה עמוקה לתת את ליבנו לפרשה הזאת של תאונות הדרכים. אני רוצה להבחין בין בעיות שונות שעומדות בפנינו ולהתמקד בחלק מסוים. המומחים אומרים שיש חלק לא מבוטל של הבעיות בתאונות הדרכים שנובע מתשתית לא מוצלחת מספיק, לא טובה מספיק. זה חלק לא מבוטל, זה חלק גדול מהבעיה. אף על פי כן, כשיש תשתית לא טובה, אנחנו צריכים להתגייס להשלים את מה שהתשתית לא נותנת לנו. טעויות אנוש הם החלק שמוטל עלינו כאזרחים שנוסעים בדרכים, חלקנו יום יום, רובנו משתמשים בדרכים מדי יום בצורה כזאת או אחרת. ואני רוצה לעסוק במוטל עלינו. גם כאן יש חלקים. אם אדם חוצה את הכביש במעבר חצייה ואוטו נסע במהירות מופרזת ופגע בו, אנחנו לא פונים אליו בטענה. עיקר הבעיה המוטלת עלינו זה כשאנחנו נוהגים שלא קשורה בדרך. ואני רואה שתי בעיות מרכזיות, אני מניח שהן לא היחידות, שבגללם אנחנו נוהגים שלא קשורה בדרכים. האחת היא לאן אנחנו רוצים להגיע, והשנייה, איך אנחנו רוצים לעשות את זה. לאן אנחנו רוצים להגיע, זה שהמציאות שלנו היא מציאות מאוד הישגית ותחרותית. והבערה הפנימית שלנו, שאנחנו חייבים להשיג את היעד, להגיע אליו, ומה שקורה בדרך הוא נמחק יחסית למוטיבציה האדירה שיש לנו לכיבוש יעדים, היא גורמת לנו להרבה צרות, הרבה סך הדעת, הרבה חוסר התחשבות בתנאי הכביש, בסכנות שניצבות לפנינו וכו'. אולי אני אספר סיפור כדי לתת טעם לעניין הזה, הוא יהיה בסיס לכל מה שנאמר. בתורה המשמחת כמדומני מסופר על רב שלמה זלמן אוירבך, שהיה בדרך לבית החולים לשאלה חמורה מאוד של חיים ומוות. האם אפשר לנתח ניתוח מסוים שחיי האדם היו תלויים בו ממש, והיה צריך להגיע במהירות כי יכלו להגיע גם מאוחר מדי. בדרך היה פקק, והנהג שידע לאיזה משימה הוא נוסע היה כולו מתוח ועצמני. רב שלמה זלמן היה רגוע ושלב ואמר לו, לאן אתה ממהר? אתה מנהל את העולם? מי שאמר לחולה להיות מסוכן, הוא אמר לכביש להיות פקוק, הוא אמר לנו לנסוע בזהירות. אבל כשחולה מסוכן לפניך, היכולת להירגע מללחוץ על דוושת הגז, לצפצף, לצפור, לעקוף, היא מאוד קשה. יש לך יעד, אתה רוצה להשיג אותו, יש לך את כל הצדקה, יש שם סכנת נפשות. אני נסעתי עם אשתי ללדת, שבת בבוקר, ממעלה לבונה. הייתי באמצע שחיס, עליתי לתורה, באמצע עלייה לתורה, בא אליי הבן, אומר לי, אמא צריכה ללדת. אז רצתי, הספקתי להגיד ברכה האחרונה ורצתי, ואשתי אומרת, הפעם זה מהר. הגענו, הגעתי, זה היה השבת, לא היה הרבה מכוניות. רמזור אדום, צפרתי מלפני עד אחרי ועברתי. עכשיו באמת זה נכון או לא? אני יכול רק להגיד שכשהגענו לבית החולים, אני רצתי, כבר אשתי לא יכלה ללכת, לקחתי כיסא גלגלים, ורצתי למעליות, האוטו נשאר פתוח בכניסה, רצתי למעליות, ואני לא ידעתי איזה מעלית, זה מעלית שבת. עומד שם אדם חרדי, אני שואל אותו, איזה מעלית שבת? הוא אומר לי, זאת, אז אני לוחץ על השני, ועולה. הוא מסתכל, כאילו... חזרתי, שמתי אותה, נתתי אותה לאחות, ורצתי כי האוטו פתוח דלוק בכניסה, שומר שם עליו עין. לקחתי אותו לחנייה, זה היה המקום של האמבולנסים. כשחזרתי, כבר היה לי עוד בת. אז זה באמת היה ברגע האחרון. האם מותר היה לנסוע באור אדום בגלל זה? או לא? אני לא יודע. שאלה. כשיש לנו לחץ כזה, עוד יש מקום לשיקול דעת. יכול להיות שהפיקוח נפש הזה דוחה את זה, אולי זה את זה. אבל בחיי היומיום שלנו, דברים כל כך שוליים, דוחקים בנו להשיג ולקנות ולרכוש ולבצע, ובעבור עניינים לגמרי זוטרים, אנחנו מוחקים שאלות כבדות משקל שנמצאות בדרך. זו סוגיה אחת שאני רוצה לעסוק בה. העמדה הנפשית הזאת, שנדמה לי שבכל הדורות אנשים נאבקו בשאלה הזאת, אבל דורנו מגיע לפסגות שמעולם לא היו כמותם. הוא תחרותי מעין כמותו, הוא הישגי מעין כמותו, הוא מהיר מעין כמותו, והנרבים שמצטרפים לכל מטרה שאליה אנחנו נוסעים, וההכרח הפנימי להצליח להגיע בזמן לפגישה ולא לאחר ולא, הוא מאפיל על כל הדברים והעניינים חשובים ככל שיהיו שיעמדו בפנינו בדרך. הדבר השני שאני רוצה לעסוק בו בהקשר הזה, זה העוצמה שיש לנו ביד. בדרך כלל אדם מקבל עוצמה בתהליך של הבשלה. לא נותנים לעובד זוטר להיות מנכ״ל של חברה, הוא עם העוצמות שלו יכול לעשות אולי גם דברים טובים באיזושהי סיטואציה, אבל המון 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 דברים שאינם טובים. לא בכל שעה, ובוודאי לא בכל הדורות, היה לכל אחד עוצמה אדירה כזאת ביד. מכונית שתוך 100 מטר מאיצה למהירויות על, והכוח שלה זה כך וכך כוחות סוס, תלוי, וכל יום, כל מודל הוא בעל כוחות סוס יותר גדולים ועוצמה יותר גדולה, והדוושת גז יותר משומנת. כלומר, אין שום צורך במאמץ כלשהו כדי להוציא את העוצמה הזאת על הפועל. אתה נכנס למקום נעים, ממוזג, עם הנדסת אנוש של הכיסא, פנטסטי, שב בנוח, תרגע, אתה בסלון, תלחץ בנחת ואתה במהירויות על. עם פצצה מתקתקת ביד. עכשיו, הפער הזה בין המוכנות למה אנחנו מחזיקים, לעוצמות שאנחנו שולטים בהן, לבין המעבר שאנחנו צריכים לעבור כדי לקחת על עצמנו את האחריות להחזיק בהגה עוצמות כאלה, זה קורה כל כך בנחת, כל כך קל. ואותו הוא כל כך סלוני, שהוא לא משדר לך עצור, עוצמה אדירה בידיך, אתה יכול לעשות את המון טוב, ולא פחות מזה, המון המון רע. ועכשיו אתה כמו דיין, שיושב בדין וצריך לדעת שחרב מונחת על צווארו ותאום פעורה לו מתחת לרגליו. זו אחריות עצומה. ואתה דיין של דיני נפשות. כל מי שאוחז בהגה הוא דיין של דיני נפשות, לא דיני ממונות. לפעמים זה נשאר בדיני ממונות. העוצמה לא רק של היעד שאליו צריך להגיע, אלא גם העוצמה של הכוח שיש לי, היא משקרת, היא ממכרת, ואנחנו צריכים להתבונן גם בה. אני מניח שיש עוד נקודות, אני רוצה לעסוק בעיקר בשתי הנקודות הללו. כשאנחנו יושבים בסלון בבית, על הספה, שתיהם לא נמצאות. כשאנחנו רואים אדם עובד בשדה, כמו פעם, שתיהם לא נמצאות. אני גר בשכונה תימנית. בבית של ארבעה דיירים, כולם תימנים, חוץ ממני. וגם כולם מבוגרים, בגיל של ההורים שלי ויותר. אמרה לי אחת השכנות, שלא כל כך יודעת קרוא וכתוב, אבל את החיים היא יודעת. היא אומרת, אני לא מבינה איך זה. יש לנו כל כך הרבה מכשירים, כל כך הרבה כלים, ואנחנו לא מספיקים שום דבר. כשאני הייתי בתימן, מה היה לנו? תמיד הספקנו הכל. ועוד היה המון זמן. אדם יושב בסלון ביתו, הוא נמצא במנוחה. גם זה לא כל כך היום, כי הוא ממהר לזבזפ בהרבה מקומות בין ערוצים שונים, הוא לוקח את האוטו איתו לתוך הבית. המזל שבמעבר בין ערוצים לא עושים תאונות דרכים. אבל העמדה הנפשית היא מתגברת. הוא לא יודע אם לשבת מול הטלוויזיה או מול האינטרנט, והתאוצה של המרוץ והעוצמה ביד, מה אני יכול לראות עכשיו? מה אני יכול לצפות עכשיו? כמה ערוצים? כמה אתרים יש לי ביד? היא היום חודרת לתוך הבית, זה נעשה מבנה נפשי כל כך יסודי אצלנו, של המתח של המרוץ והעוצמה ביד. כדי לעסוק בעניין הזה, אני רוצה להביא דבר ראשון, מאמר קצר מאוד של הרמח"ל בנושא הקנאה. כולנו סובלים מהמידה המגונה הזאת של קנאה. הלא היא קנאת איש מרעהו. ואומר הרמח"ל במסילת ישרים על הקנאה, שלוש אמירות שסוגרות מכל עבר. אומר, המקנה לא ירוויח, ורעהו לא יפסיד, והוא יפסיד. יכול להיות שאני לא מצטט מילה במילה, אבל זה ממש תוכן הדברים, הוא גם לא אומר את זה בהרבה יותר מילים. המקנה לא ירוויח, ורעהו לא יפסיד, והוא יפסיד. מה פירוש? קנאה היא אותה עמדה בסיסית שהתחרותיות ניזונה ממנה. למרות שהיא לא זהה, אבל היא דומה ביותר. כלומר, קנאה זה רצון לכבוש, להחזיק, להשיג מה שאין אצלי. ואני מרגיש בתוכי עוצמה אדירה של תביעה להשיג את זה. עכשיו, אני גדלתי בבית הספר, היינו 35 ילדים בכיתה, ואני הייתי בשלישייה הראשונה, אף פעם לא הייתי שם, זה סיפור רק לצורך העניין, אני הייתי בשלישייה האחרונה תמיד, והייתי בשלישייה הראשונה, והיו כמה חבר'ה כאלה בשוליים של החברה, שאף אחד לא הסתכל אליהם, ותמיד הם סבלו מדימוי נמוך וכו'. יום אחד, אני עובר בסביון ברחוב, ואני רואה בית עם שם, שיש רק אחד כזה בארץ, הוא היה חבר שלי בכיתה. אני אומר, מה, זה מה שהוא הגיע? ארמון עם בריכה? אפילו בן לדן לא היה לו דבר כזה. אימפריה. אני קצת שואל חברים, הוא לי, כן, זה הוא. הוא עשה עסקים והיום ברומו של עולם. ואני יודע שהיה פספוס, אני בכיתה הייתי מלך, והוא מה? ועכשיו תראו לאן הוא הגיע, ואיפה אני? עכשיו אני עובר עוד פעם ליד הבית שלו. אני עובד בלנסות לנקות את החלונות של אנשי סביון, זה מקבלים יותר מלנקות במשכונות אחרות. אז אני מנקה אצלו בבית החלונות, הוא אומר, וואי, וואי, וואי. עכשיו, מה קורה בנפש? הנפש בוערת. זה לא איזה עניין של מה בכך. לא יודע אם קינאתם פעם במישהו, אבל אם כן, אתם יודעים על מה אני מדבר. הנפש בוערת, זה כואב, זה נורא, זה שורף. מה השריפה הזאת אומרת? אם נקשיב לאמירה שלה, מה אומרת השריפה הזאת? השריפה הזאת בעצם אומרת, זה צריך להיות שלי, לא שלו בכלל. הנכון בעיניי, שזה מגיע לי. מה פתאום זה אצלו? וזה מה שבוער לי. עכשיו, זה מגוחך באופן יוצא דופן. כשאנחנו יושבים פה, לא מקנים באף אחד, ורק דנים בסוגיה, זה נראה מטופש ויבילי. אבל האמת היא שזה מה שקורה למקנה. הוא רואה אצל חברו איזה מעלה, והוא אומר לעצמו, הראיה ראוי שזה יצא, מה פתאום זה אצלו? וזה בוער בו כמו אש. ואז נשאל אותו, אפילו נאמר שאתה צודק. האמת היא שהיינו רוצים לשאול עוד יותר, אתה בטוח שזה ראוי לך ולא לא? הרי הוא סבל בכיתה, אתה הרווחת, אולי הגיע הזמן שעכשיו יחלקו קצת את המלכויות בעולם? אתה היית מלך, עכשיו תן לו קצת. נקה את החלון בשקט. אבל אפילו נאמר שזה מגיע לך, כי אתה היית מלך, וזה עבד כי ימלוך. אפשר לחשוב מה אתה היית לפני שהיית מלך. אבל נגיד זה מגיע לך ולא לא. עכשיו שאתה בוער באש, אז מה יקרה מזה? מה התוצר שנולד מזה שאתה בוער באש, זה מגיע לי ולא לא? על זה בדיוק אומר הרמח"ל את מה שהוא אומר. והוא לא מתאר את כל ההקדמה הזאת, הוא פשוט מגיע ללבה של סוגיית הקינה. הוא אומר, נדמה לך שאם תבער באש ותזעק בתוכך, ואף אחד אפילו לא יודע, כי מי יגלה את חולשתו שאני מקנה בפלוני, הוא לא מזיז לי. אני לא מגלה את זה לאף אחד, אני רק בוער ובולע את זה. ומה אני אומר? זה צריך להיות אצלי. וכאילו אם זה יבער מספיק, אז תבוא איזה פיה עם מקל קסמים, אני אכנס לבית והוא ינקה את החלון. זה דמיון מופרך לחלוטין. אבל אם לא היה, לא הייתה ציפייה שלשם זה הולך, אז בשביל מה אתה בוער? מה זה ייתן לך? אבל כן אומר הרמח"ל, שאתה בוער בקנאה, אתה לא מרוויח. אתה מנקה את החלון, וכל הזמן בוער לך איך זה שהשלומיאל הזה נהיה מיליונר. אתה תרוויח מזה או לא? תשובה, לא. לא תהיה מיליונר מזה. יש הרבה שיטות להיות מיליונר, זה לא אחת מהן. אתה לא תרוויח. כלומר, הנקודת הנחה של הרמח"ל אומרת שאם תתבונן בנפש, תקשיב לבערה ולכאב, תשמע שהם אומרים, טענה מגוחכת. כאילו אם אני אבער, אז אני אוכל לרכוש משהו, לקחת משהו. לא, זה לא יקרה. אתה לא תרוויח, תהיה רציונלי. בית, יש איזה כאב שאומר, גם אם לי לא יהיה, לפחות שיהיה כמו אותם שתי נשים שבאו לשלמה המלך. גזרו. גם לי גם לך לא יהיה. אני אבער כל כך שהארמון יתפוגג ויעלם. ושנינו ננקה חלונות. אומר הרמח"ל, הוא לא יפסיד. נכון, אבל בתנאי. בתנאי שהוא שולט בקנאה והיא לא שולטת בו. כלומר, אם הוא לוקח את הבערה הזאת, עושה לה תרגום לעניין אחר לגמרי, וזה איך אני מתקדם מפה, אז הוא יכול להרוויח. מזה שהוא ראה דבר גדול, מעלה אצל חברו, והוא רוצה לקנות אותה. אנחנו דיברנו על מעלה של ממון. וכאן מדובר במעלה אמיתית. אני רואה מעלה אמיתית אצל חברים, אני רוצה לקנות אותה. אבל אני לא מפנה את כוחותיי לבעור בכאב, שזה היה ראוי להיות אצלי המידה הזאת, ולמה זה אצלו? ליד צדיקים, תמיד יש אנשים שמקנים שרוצים גם להיות צדיק. עוד לא נהיו צדיקים מזה. הצדיקים לא נהיו צדיקים מזה שעמדו ליד צדיקים ואמרו, אני רוצה להיות צדיק, למה הוא צדיק ואני לא? זה היה צריך להיות שאני הצדיק ולא הוא. שהוא יהיה השמש ואני הצדיק. מזה לא נהיו צדיקים. אבל אם רואים את מעלותיו ואומרים, אם הוא יכול, אחרי עמל גדול והתמסרות, גם אני, הקדוש ברוך הוא נתן לי כוחות, שאם אני יעמול נכון, אני אגיע למעלה. לפי מידותיי, לא לפי מידותיו, אז אמת. אבל אותה קנאת סופרים גם תסרח, אומרים חז"ל. וגם אפילו על קנאת סופרים, חז"ל אמרו שהיא מסוכנת. גם אם היא תרבה חוכמה. יש מקום שהרב אומר שהחוכמה הזאת בעצמה תסרח. זה לא חוכמה באמת. שהוא מפרש גם את זה לשלילה. טוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אז האפשרות השנייה שבקנאה לפחות גם לי גם לך לא יהיה, זה גם לא יתקיים, הוא לא יפסיד. העניין השלישי והוא הכי עמוק פה זה ואתה תפסיד. כלומר, עד אתמול שלא ידעת איפה החבר, הבן כיתה הזה גר ומה הוא עושה ולאן הוא התקדם, ניקית חלונות, חזרת הביתה, טוב פת חרבה ושלווה בה, והיה לך טוב בחיים. ידעת שיש עשירים בעולם, אבל זה לא יתרד את מנוחתך. יכולת ללכת הביתה עם המעט שיש לך, לשחק עם הילדים, לשמוח, ליהנות ממה שיש. אבל היום כשאתה בא הביתה, מה קורה? אתה משחק עם הילדים, וכל הזמן חושב למה יש לו ולי אין. וכל המשחק עם הילדים נעשה תפל ושר טעם. הפסדת את מה שהיה לך. זה הקנאה. אתה לא מרוויח, הוא לא מפסיד, ואתה מפסיד. זה גאוני. לקח לי זמן להבין מה הוא אומר, זה חשבון כל כך קצר. נראה לי פשוט ברק המבריק. ואני מתבייש להודות שאפילו אחר כך המשכתי לקנא בכל מיני עניינים. איך אפשר לעשות דבר כזה? נדמה לי שההישגיות והתחרותיות וההתמכרות לעוצמה שהם המבנה הנפשי שעומד בבסיס הסכנה שלנו כעוברי דרכים, צריכים להתבונן בהם באותו מבט. אדם נוסע לעבודה והוא צריך לשאול, למה אני ממהר מאוד? אני רוצה להרוויח. אם אני אחר לפגישה אולי לא יקבלו אותי לעבודה, אם אני אחר לפגישה אולי אני אפסיד את הקליינט, אם אני אחר לזה, אולי יורידו לי מהמשכורת. או יש לי מה להרוויח. זה יותר דק. כי באמת יש מה להרוויח. זה לא כמו קנאה. בקנאה, אתה יכול לבעור בקנאה, לא תרוויח כלום. כאן, תשים גז, לא תפס אותך שוטר, לא קרתה לך תאונה. והגעת בזמן, הרווחת. לכן החשבון הוא יותר עדין. אבל האמת היא שאתה לא מרוויח. למה? לא עוד, אלא שאתה מפסיד. איפה? בואו נתבונן על מערכת החיים שלנו, לא בנסיעה הספציפית, שבה היה לפניי פגישה חשובה, בשבילה הייתי צריך לנסוע מעל המותר ובאופן לא בטוח. ודילגתי על כל מה שבדרך ואפילו הרווחתי. הגעתי לפגישה, באמת הקליינט כבר חשב ללכת, החניתי את האוטו והוא כמעט יצא ועשיתי עסקה טובה. והחיים שלי בנויים כך, הרווחתי או הפסדתי? אני הפסדתי מפני שהחיים האלה הם לא נותנים ליהנות ממה שיש לי. ראיתי עושר שמור לבעליו לרעתו. יכול להיות שהרווחת את העסקה. אז מה? אז עכשיו יש לך עוד אפס בבנק. אז מה? האם העשירים חיים בצורה יותר מאושרת מהעניים? סוציולוגים בדקו את זה. מה התשובה? לא. אני הכרתי דוקטור חשוב בפסיכולוגיה. הוא היה בארצות הברית מעיד כעד מומחה במשפטים גדולים בארצות הברית. פסיכולוג בא. הוא אומר לי, אתה יודע מי המטופלת הכי קשה שהייתה לי בחיים? זה אחת שאביה אולי אפילו מפורסם, חלק מהאנשים אולי מכירים את שמו, אני לא אגיד, שהייתה מקבלת 25 אלף דולר דמי כיס לשבוע, או לחודש, אני לא זוכר כבר. כמו זה אגוז בלתי ניתן לפיצוח. היא לא ידעה מה לעשות עם עצמה. יש איזה פעמון כזה, שהסוציולוגים מציירים, על רמת העושר בחיים לפי הדרגה הסוציו-אקונומית. הפעמון אומר שבסביבות הבינוני למקום הכי טוב, הקצוות הם יותר בעייתיים. והקצה העשיר הוא לא פחות בעייתי מהקצה העני. לכן אומר המשורר, עושר ורש אל תיתן לי. אטריפני לחם חוקי. כי העושר הוא בעייתי לא פחות מהעוני. אנחנו מנהלים חיים בתבניות של עושר מטורף. אבל לא של עושר שכבר קיבלנו, ירשנו, ואנחנו רק על זרי דפנה, שזה בעיה מסוג אחר, כמו של אותה נערה. אלא עושר כזה, שהוא מכניס אותנו למרדף תמידי. כל הזמן, מאחורי הפינה, יש לנו עוד מה להשיג. אנחנו רוצים לפינה הזאת, השגנו עוד, ומחכה לנו עוד פינה. ובסוף, כל החיים אנחנו רוצים בלהשיג, רק אף פעם לא זכינו להשתמש במה שהשגנו. אז כשאני נסעתי מהר לפגישה, והקליינט כמעט ברח, ועשיתי איתו עסקה טובה, הרווחתי מזה שהחיים שלי בנויים ככה? האמת שלא. אתה לא תרוויח. זה חיים מתמכרים שהם רואים את העושר בחוץ והם לא זוכים להגיע אליו. הם תמיד רצים אחריו ולא מגיעים. יש מעשה נפלא של רבי נחמן מברסלב. הוא מספר על הלך אחד שהיה הולך בעיירה עם יד קפוצה. שאלו אותו, מה יש לך ביד? אני לא מגלה. חביבי, מה יש לך ביד? לא מגלה. בא עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. לא מגלה. התחילו לחוץ, לדחוף, מכה, זבתא. הוא ראה שככה, הוא התחיל לברוח מהם. הוא בורח, כולם רואים, הוא בורח, הוא. כל העיירה רודפת אחריו. רצים, 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 רצים. הוא רץ מהר. בסוף משיגים אותו, תופסים, שניים מפה, שניים מפה, פותחים לו את היד, אין כלום. אמרו לו, מה זה? הוא עושה פני תמה. אז עזבים אותו. עזבים אותו, הוא סגר את היד. אז שואלים, מה יש לך ביד? אני לא מגלה. והכל מההתחלה. כך מספר רבי נחמן מברסלב. הוא אומר, מי זה ההלך הזה? זה היצר הרע. הוא בא לאדם, אומר, אני לא מגלה מה יש לי. אני מציע לך משהו, אני לא מגלה מה יש לי. הוא תראה לי, אני יודע. ואז נדמה לך כל רגע יותר ויותר שכל העושר של החיים שלך, באלף, תלוי במה שיש פה. באחורי הפינה. אחרי הפינה הבאה, כשאת הקליינט הזה אני אשיג, אז הרווחתי. ומה קורה כשאתה משיג את הקליינט הזה? רודף כסף, לא יסבע כסף. יש לו מנה, רוצה 200. יש לו 200, רוצה 400. אז מתי חסר לו יותר? ככל שיש לו יותר, חסר לו יותר. ובחברת שפע חסר הכי הרבה. האורח החיים הזה נכנס לנו לסדר יום, להתנהלות. זה נכון בדרכים, זה נכון בעבודה, זה נכון בכל מקום. אנחנו כל הזמן בדרך. כמות הזמן שהאנשים נמצאים בין הערוצים בטלוויזיה עולה כל הזמן. כמות הזמן שנשארים באותו ערוץ יורדת, ושנעים בין הערוצים עולה. אנחנו יותר ויותר ויותר בדרך. המעבר ממקצוע למקצוע, מעסקה לעסקה, מדבר לדבר, מתגבר כל הזמן. אנחנו אנשי דרך. למה? כי העולם מלא בהצעות מפתות. שהן אומרות לנו, מה שיש לי, אני לא אגלה לך מהו, אבל כשתשיג אותו, אז... והאמת היא שאנחנו לא נרוויח. ויותר מזה, שמפסידים. אין הנאה, אין מנוחה. הייתי בישיבה, מרכז הרב, כאן לא מזמן. לפני 30 שנה. ישבנו בחדר אוכל, והיה שם בחור אחד שמפני סיבות בריאותיות נעשה צמחוני. שאלתי אותו, וישב איתי בשולחן, שאלתי אותו, איך זה, איך אתה מחזיק מעמד? הוא אומר, תשמע, זה עולם אחר לגמרי. הוא אומר, תגיד לי, טעמת פעם עגבנייה בלי תבלינים? אתה יודע מה זה טעם של עגבנייה בכלל? הוא אומר, תגלגל פעם עגבנייה ללשון. הוא אומר, אני אגלה לך סוד? אפילו שוקולד לא גלגלת ללשון. בלעת! תגלגל קצת. תחיה בעולם אחר. אל תבלע! תגלגל. אנחנו אוכלים כל כך הרבה דברים טעימים, וכל הזמן חסר לנו עוד. אנחנו בדרך למעדן הבא. אבל לא רק שלא הרווחנו, כי תמיד אנחנו בדרך, אלא שאת המעדנים שאכלנו, בכלל לא שיינו שם. בכלל לא נהננו מהם. אדם חסך המון כסף, ידי לנסוע לטיול בחוץ לארץ. אז הוא צריך לראות המון דברים. הוא מגיע למקום, עובר, טוב, לעלות לאוטובוסים, עוברים למקום הבא. הוא בדרך. הוא כל הזמן בדרך. אז את המקום שהיה בו הוא הפסיד. את הבית מפסידים. באמת, התאונות דרכים הם מתח עצום בין הבית לדרך. אנחנו דור שמתמכר לדרך ועוזב את הבית. בדרך אנחנו לא מרוויחים, ואת הבית אנחנו מפסידים. אני לא מדבר על מישהו אחר, אני מדבר עליי. רק לא נעים לי להזכיר את זה כל הזמן. את הדרך אנחנו לא מרוויחים, כי היא לא נותנת. היא רק יד קפוצה. ואת הבית אנחנו מפסידים. לפעמים התחרות הזאת נושאת עוד אופי, להיות לפני מישהו. אני לא צריך להגיע לעסקה הבאה כי אני צריך את הכסף הזה, אלא כי אני צריך לנצח מישהו. ואם השגתי את הקליינט והוא לא, אז חיוך של אוויל מתפשט על פניי, כאילו הוא הפסיד. האמת היא שאם הוא לא זכה בקליינט, יכול להיות שהוא הרוויח להיות עוד קצת בבית. אני לא הרווחתי, והוא לא הפסיד, ואני הפסדתי. עכשיו אני רוצה לעבור לעוצמה. היא נראית סוגיה אחרת לגמרי. אדם נכנס לאוטו, הוא לוחץ על הגז, הוא יכול להגיע למהירות של 160 תוך 160 מטר, ונראה כאילו זה סוגיה אחרת לגמרי. זה העוצמה. אבל האמת היא שכשאדם נוהג באוטו ומרגיש את כל העוצמה של השליטה, הוא לא מרוויח והוא מפסיד. את מה הוא לא מרוויח? הוא לא מרוויח לא עוצמה ולא שליטה. מדוע? כי כשזה נגמר, הוא מרגיש חסר לא פחות מכשזה התחיל. על זה אומרים רבותינו, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. למי יש עוצמה ביד? לא למי ש... מבטא אותה כלפי חוץ. כי אם אתה מבטא את העוצמה כלפי חוץ, בעצם אתה העבד והעוצמה היא האדון. היא שולטת בך, היא מנווטת אותך, ולא אתה אותה. הראיה שהמכוניות שמשתכללות מרגע לרגע קובעות לנו את מהירות הנסיעה, ולא אנחנו קובעים להם. היום ניסו קצת לרקח את זה, המציאו בקרת שיות. אבל נתנו לך, אם אתה רוצה, תנסה לשלוט קצת במפלצת שקמה ושלטה בך. הרי מלבד שוליים קיצוניים לגמרי, אם נשאל את האדם, באיזה מהירויות הוא מעדיף לנסוע? במהירויות, לא נגיד לו, של המכוניות הישנות או החדשות, רק נגיד לו את המספרים. המספרים של המהירויות הממוצעות כמו שנסו לפני 40 שנה, או של המהירויות הממוצעות כמו שנוסעים היום. נשאל אותו באיזה מהירות נכון לך לנסוע, עדיף לך לנסוע. מה הוא יגיד? כמו לפני 40 שנה. לא, זה הוא יגיד בתוך האוטו. אבל כשהוא... יש שוליים. אתה רוצה לנסוע על 160? לא. למה? אתה מבין שזה... מה המשמעות של זה? אם כולם ייסעו על 160, מה יהיה פה? מרחץ דמים. איך העולם היה יותר טוב? כשמהירות הנסיעה הממוצעת הייתה 73 או 92? איזה עולם היה יותר טוב? באיזה עולם אתה רוצה לחיות? כמו של פעם, אז מי שולט במי? אז אצל מי נמצאת העוצמה? הוא הולך על ארבע, הוא שולט בך, שאתה הולך על שניים. אוטו שולט בנו. זה דמיון לחשוב שיש לי עוצמה ביד. זה לא שיש לי עוצמה ביד. קניתי אדון. אני העבד. אני לא רוצה את מה שקורה, אבל זה יותר חזק ממני. מי אומר דברים כאלה? זה העבד. אנחנו עבדים. עבדים לחרושת מכוניות מדהימה. כן. אז אני מבין שלפי שיטתך צריך את ה... כשרשום 100 בזה, הכוונה לא פחות מ-100. אני מתיימר הרבה יומרות בחיים. להגיד שאני מבין בדרכים ובתעבורה, זה לא התחום המומחיות שלי. אבל אני יודע שכל השלטים במדינת ישראל אומרים ההפך ממה שאמרת עכשיו. הם מגבילים את המהירות ולא אומרים לך להגביר אותה. אם המחקר הזה היה משכנע את מי שממונה על זה, הוא היה אומר צריך לנסוע יותר מהר. אני הייתי שמח, תאמין לי. אני נוטה למהירויות גבוהות, אני אומר כל זה שיחת מוסר שאני מתבייש בעצמי לעמוד פה ולהגיד אותה. יש לי נטייה למהירויות גבוהות, נטייה נוראית. אני מתאפק, אני במלחמה, אני יוצא לכביש, אני מלחמה נגד עצמי. ואני לא גיבור כזה גדול שכל מה שתצרו. אם זה היה כמו שאתה אומר, הלוואי, תן לי, רק לשים גז. אני אוהב לקחת את הסיבובים על 120, בישר אני לא מדבר. אבל לא, זה מה שאני פוגש בשלטים. אם יש לך מחלוקת, תפנה להם. שר התחבורה, תגיד לי, לא, זה צריך להיות הפוך. יכול להיות שהוא ישתכנע, לא, אני לא שר התחבורה. טוב, בואו נחזור. את לא מסכימה? גם אני, כן. ניסיתי להבהיר שזה לא נראה לי. האמת היא שגם אם היה יותר טוב לנסוע מהר, זה היה משתלט עלינו והיינו עבדים. יכול להיות שזה היה יותר בטוח להיות עבדים כאלה. אבל זה בהחלט משתלט עלינו. אני רוצה עכשיו לראות את הפן החיובי. עד עכשיו קצת, לא קצת, כן? הערכנו להראות את הטעויות של מבנה הנפש הזה. אבל אני רוצה לחזור ולבנות את הפן החיובי. אנחנו דור של דרך. וזה נכון לא רק בגלל מגוון האפשרויות הבלתי גבולי, אלא גם בגלל מה שקורה היום במדינות ערב, למשל. אנחנו בטלטלות, בשינויים מועצים. תרבות השיח ששולטת בעולם, מבחינה כלכלית, יותר ויותר גם פוליטית, תרבותית, משתנה במהירויות שמעולם לא היה. כמה זמן יש פייסבוק בעולם? היום כל חברה שרוצה לשווק מוצר מקדישה הון גדל והולך לאיך היא משווקת את זה בפייסבוק. למה? כי שם מתרחשים הדברים. סך הכל ילד בן 3-4 מנהל את העולם, מפיל דיקטטורים. אני זוכר שהייתי בכיתה ו' שדיברו על פלאפונים במסגרת מדע בדיוני. כמו שאדם יוכל לנסוע מירושלים לתל אביב ולדבר בטלפון. זה המדע בדיוני, כשאני הייתי בכיתה ו'. אף אחד לא עלה על דעתו כמה טלפונים יהיו בדרך מירושלים לתל אביב, ושכל אחד יוכל לדעת כמה פקק יש לפי כמות הפלאפונים שמתשדרים עכשיו לחלל. הכל משתנה לנו כל הזמן. אנחנו בדרך. אנחנו לא רק בדרך כי אנחנו רוצים להשיג. הסביבה שלנו על גלגלים. התרבות שלנו בנסיעה מועצת. אנחנו בורג בתוך הרכבת הדוהרת. זה לא שאנחנו השתננו רק. הטכנולוגיה, הסביבה, הרשת, משנים אותנו גם בלי שהתכוונו מראש. פייסבוק אף אחד לא התכוון שהוא יהיה. גוגל עוד התכוונו והפכו את העולם. כשאני מכין היום שיעורים, אני מכין עם גוגל אולי יותר מכל דבר אחר. פשוט כמות המידע שנשלף שם בשנייה, אין שום דבר שאפשר להשוות אותו. פרויקט השוט הוא משהו מיושן. אבל זה התכוונו. פייסבוק אף אחד לא התכוון. זה קרה לו. מיליארדר בסך הדעת. המציאות משתנה לנגד עינינו, והכל בנסיעה. כל מה שחשבנו על המזרח התיכון, פוליטית, עד לפני חודשיים, שלושה, השתנה לבלי שוב, לבלי הכר, שינוי דרמטי, שאולי מאז מלחמת יום הכיפורים לא הייתה כמותו, אולי גם לפני כן. כי כולנו מבינים שזה לא סעדת שנרצח ובא מישהו אחר במקומו, או שסעדת החליף את נאצר. זה כדור שלג שהוא עבר טוניס, מצרים, תימן, בחריין, סוריה, לוב, אבל הוא יכול להכות במצרים שוב וגם בטוניס שוב. כלומר, יש פה כלי נשק חדש. זה הגודל שלו. בכיס של כל אחד יש כלי נשק. אם הוא בדיוק תופס תמונה של איזה חייל שהצמנו אותו ויצא מדעתו, הוא יכול להפוך את העולם. אף פעם לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה. בתרבות על גלגלים, אנחנו בעולם מלא שינויים. וזה דורש מאיתנו מבחן גדול. כי זה משכיח אותנו מעצמנו. לכן גם מעולם לא היו כמות פסיכולוגים כמו היום, סדנאות כמו היום, עבודות אישיות כמו היום. אין שכחה עצמית יותר מאשר בדרך. אברהם מובטח לו אחרי לך לך שיהיה לו ממון, שיהיה לו בנים, כי הדרך ממעטת את הכל. כל מה שהבית מגדל ומיישב, הדרך ממעטת. עכשיו התרבות הזאת היא ממכרת, היא מוחקת את הפנים ונותנת לנו לחיות לגמרי ברכבת הדוהרת בחוץ. והאדם נשחק ונמחק. לנסוע במהירות נמוכה, זה גם מותנה וגם תורם ליישוב הדעת במציאות המטורפת שלנו. האם אני רק מחפש משהו אחר? או, וזה העיקר. אבל לפני שנענה תשובה, עוד שאלה. האם אני מחפש את העוצמה בדוושת גז ובביצועים של גלגלים וקפיצים וכל מיני מערכות הידראוליות? או שאני מחפש הכל בקרבי? זו שאלה. אני רוצה להביא סיפור על הגאון מווילנה. שמעתי אותו מרבותיי, לא ראיתי אותו כתוב. אז זה לא אומר. שהגאון מווילנה היה מוכן ללמוד חברותה עם כל אחד. כל מי שרצה ללמוד איתו חברותא, הוא היה מוכן. אבל היה לו מבחן, שאף אחד לא עמד בו. היה לו מבחן שאף אחד לא עמד בו. מה היה המבחן? הוא לא רצה שידעו את כל השס, לא בבלי ולא ירושלמי, לא ידע ולא פלפול. הוא אמר למי שמבקש ממנו חברותא, תשב ללמוד, ותחזור. והיה בזה שני מבחנים. ראשוני קל ושני קשה. קודם כל, מי שלא היה חוזר 60, 70, 80 פעם, בכלל לא היה מתחיל העסק. הוא לא היה אומר לו כמה לחזור. אמר לו, תימד ותחזור. אם היה חוזר על הגרע, אומר, למדתי וחזרתי, הביתה. אם הוא לא היה חוזר 60, 70, 80 פעם, לא היה מתחיל המבחן. אם כן, אז מה היה המבחן? עמוק מני ים. המבחן היה, אם כל פעם הוא שמח בסוגיה יותר מהפעם הקודמת או פחות. אם הוא שמח יותר, זה חברותה. שחוזר 60, 70, 80 פעם על אותה סוגיה, וכל פעם הוא נהנה יותר. למה? לימדונו רבותינו, הפוך בה והפוך בה דקולה בה. והגאון מבין לאמר על עצמו, שאילולי מצוות ידיעת התורה, הוא היה לומד כל ימיו דף ב' עמוד א', מסכת ברכות. כי התענוג של להעמיק עוד ועוד ועוד באותו עניין, אין לו אח ורע. לכן כל הלומד ואינו חוזר, כזורע ואינו קוצר. והכתוב צווח ואומר, הזורעים בדמעה, ברינה יקצור. יוצא של לחזור זה רינה לעומת הלימוד. וחזרה נוספת זה רינה נוספת. כלומר, השאלה אם כשאתה לומד, אתה רוצה לבלוע או לגלגל את הסוגיה על הלשון? זאת השאלה. זה נכון לגבי סוגיה, זה נכון לגבי החיים. האם אנחנו רוצים לבלוע את החיים או לגלגל אותם על הלשון, או לשהות בהם? האם אנחנו בבית או בדרך? יש מי שגם הבית שלו הוא דרך, ויש גם מי שגם הדרך שלו הוא בית. נדמה לי שזה המאבק העמוק בנפשותינו על שנולדת תאונות הדרכים. זה לא מתחיל מניסיון חיצוני להתאפק ולנסוע יותר לאט. ולהרגיש שאני מפסיד, אבל אסור לי לקחת סיכונים. האמת היא שאני מרוויח אם אני מעט את מהירות הנסיעה. גם בכביש, גם בקריירה, גם בלימוד התורה. כמה זועקים רבותינו שמרבים ללמוד בישיבות ולא חוזרים ומאבדים את מה שיש. ואחרי זה אפילו סובלים מקשיה עתיקה מחדתה. שמה שכבר למדתי ושכחתי הוא אפילו יותר קשה. יש לי איזו תחושת מרירות כלפיו יותר מחדש. יותר חושב שלא היית לומד. מבחינה מסוימת. היכולת במהלך של דרך להיות בבית זה מבחן עצום. אולי זוהי התפילה, ותחזנה עינינו בשובך לציון. הקדוש ברוך הוא שב לציון, כולנו רואים. אלא שאנחנו מתקשים ליהנות מהשלב הזה לפעמים. אנחנו רוצים את אחר כך. אבל תחזנה עינינו זה שכעין ובעין נראו. אנחנו בדרך. אבל איזה נוף מקסים יש פה. אולי נחצור רגע פה. ערב ראש חודש יער תשע"א. ביבי נתניהו ראש הממשלה. שמעון פרס נשיא המדינה. ועוד כך וכך אישים מנהלים את חיינו. גדעון סער וכולי. ונראה, האם אנחנו יכולים לטעום פה טעם של גאולה? או שאנחנו רק בדרך? אנחנו ערב ראש חודש, שכל החודש זה עניינו. דרשו רבותינו על חודש יער, שהוא רק בדרך. מדאורייתא אין בו שום חג. אנחנו סופרים בין פסח לבין שבועות. כל יום רק חושבים, נו, 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 נו. אז תקנו לנו תפילה. שאני רוצה לתקן את הספירה מלכות שבגבורה. זה היום. זה לא רק מספר אחד מ-49. זה עולם שלם. היום הזה. אני לא רוצה שיגיע מחר. יש לי כל כך הרבה מה לדלות, מה ליהנות, מה להתמלא ולנוק מ מלכות שבגבורה, עכשיו אתה תדבר איתי על חסד שבתפארת, חכה, 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 רגע, לאן אתה רץ? זה שתי ספירות אחרות. יש ספירה שמחכה רק לתוצאה, ויש ספירה שכל עניינה זה לטעום. תרשו את זה רבותינו מלשון ספיר, סיפור. הספירה הופכת, לכל יום יש את הסיפור שלו ואת האור שלו, ואני לא רוצה לעבור הלאה. אחרי שזה מבשיל, אחרי שזה מתמלא ואני ממצא מתוך רוגע ונחת, אני יכול לעשות עוד צעד, לאט, לאט. צדיקים היו מסתובבים כל יום, וכל מה שהם היו רואים במהלך היום, היו מקשרים אותו לספירה של אותו יום. כך היה מן אגם. שכל המאורעות שקרו להם ביום הזה, היו נראים מתוך הפרספקטיבה של מלכות שבגבורה. והיו ממתינים לראות עוד, עד שזה פג, ומתחיל עם חסד שבתפארת. זו ספירה שונה לגמרי מזה שאדם נמצא בספירת העומר ומחכה כבר למתן תורה, והוא מגיע למתן תורה אחרת לגמרי. אדם חושב, אם אני אלך על היד שם, אז אני אהיה קשור אליו יותר. האמת היא הפוכה. ככל שתשרה פה יותר, כך מתן תורה יצמח בשלמות, בכל מילואו, כשיגיע הזמן. והעוצמה תעבור אז מהחוץ פנימה. אני לא תלוי בשום דבר. מה שלא יעבור עליי היום, זה מלכות שבגבורה. כי למלכות שבגבורה יש דברים טובים ויש דברים רעים. אי אפשר להזיז אותי. יש לי עוצמה שלווה מלאה בתוכי. כל המאורעות שיעברו, הם לא יחסירו את המילוי, מפני שלא הם נותנים לי את הערך. אני נותן להם. ואני מתבונן ועסוק במה שממלא אותי. אם ניקח את זה לדרך, כפשוטו, אדם יוצא לנסיעה, יוצא לטיול עם המשפחה. בואו ניקח את הנסיעה יותר שלווה. כשיוצאים לטיולים הרבה פעמים יש פקקים. כמה לחץ יש בפקק בדרך לטיול? שלקחת היום חופש. לאן אתה ממהר? לא, אין פגישה, אין קליינט. אתה פה. תסתכל על הנוף, תשיר שירים. אני יכול להגיד לכם מהחוויות שלי עם הילדים שלי, נסענו לכל מיני טיולים, נתקענו גם בפקקים. היצירתיות להפוך את הפקק לאיזו חוויה משפחתית, נחקקה בכולנו. לא פחות מהטיול עצמו. לפעמים הרבה יותר. כי דווקא הסיטואציה מכנסת את כולם לדלת על דלת. חייבים להסתדר פתאום. כמובן, זה גורם גם איזה מתחים, והוא זה, והוא תפס את המקום, הוא לא נותן לי, ואני ליד החלון, והוא... כן, זה... זה לא ילדים של מישהו אחר המציאו את זה, זה הילדים שלי המציאו את זה. רשמו על זה פטנט, אבל גנבו להם. אבל... הרבה פעמים בתוך הסיטואציה הזאת אתה יכול להתחיל איזה שיר, איזה משחק, איזה דיון, לספר איזה סיפור. כמה פעמים יוצא שכל המשפחה נמצאת בכזה מקום קטן ומדברת אחד עם השני? זה יופי של מפגש. כשהפקק נפתח אומרים, רגע, רגע, חכו. מה אתם רוצים? אבל זה פדיחה, כשבאים הביתה עוד לעמוד בחנייה ונמשיך לשחק. זה נכון כאפשרות בדרך לטיול, אבל זה נכון גם בדרך לעבודה. האם יש קשר ישיר בין הצלחה בקריירה לבין מהירות הנסיעה של המצליחה? לא, אין שום קשר בין זה לזה. זה דמיון מופרך. האם מי שמצליח או לא ונוסע לאט חי חיים הרבה יותר עשירים ממי שנוסע מהר? האמת שכן. הוא מגלגל על הלשון את הדרך. הוא עושה מהדרך בית, ולא מהבית דרך. כשהתורה מצווה עלינו, ואהבת את השם אלוקיך, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, בשבתך בביתך זה קל. אבל שאדם בלכתך בדרך, יהיה ביישוב הדעת, כמו בבית, מלא אהבת השם בכל ליבו, בכל נפשו, בכל מאודו, זה דרך אחרת לגמרי. דווקא בזמן שהשינויים כל כך מרחיקי לכת, אנחנו נאלצים לחזור יותר ויותר פנימה. כי המציאות של היום מחדדת לנו עד כמה החוץ מאבד אותנו. ואם נשים לב לתרבות שלנו, נראה שהיא בעצמה בעלת שתי תנועות. עם כל הרדיפה שלה והמהירויות שלה והעוצמות שלה, היא לוקחת אותנו החוצה. אבל גם עם כל הדכדוך והריקנות שבה, כתוצאה מכל הריצות הללו והמהירויות הללו, היא קוראת לנו לשוב פנימה. אני רוצה לסיים סוגיה ארוכה שהרב מבאר בעין היה על תקנה של שמעון בן שטח. שמעון בן שטח, אומרת הגמרא במסכת שבת, תיקן שתי תקנות. אחת זה כתובה לאישה, שזה לא ניגע כאן, וגזר תומה על כלי מתכות. שואלת הגמרא, כלי מתכות זה מדרבנן? שמעון בן שטח תיקן, זה דאורייתא, דכתיב אך את הזהב ואת הכסף בפרשת מדיין. אומרת הגמרא, לא נצריכה אלא לטומאה ישנה. מה היה? ואמר רב יהודה אמר רב, מעשה בשלציון המלכה שעשתה משתה לבנה ונטמעו כל כליה. מה היה? איזה אוהל גדול כנראה. והכינו את כל הסעודה. הנסיך והנסיכה, אתם יודעים, זה כל העולם צופה בזה. ומת שם כנראה מת. טומאת אוהל, הכל נטמע. עכשיו אין כלים לעשות חתונה. מלכה. מה עשתה? במקום לחכות שבעה ימים, לעזות וכו', ולטבול, ושברתן ונתנתן לצורף וריתחן, ועשה מהם כלים חדשים. כלומר, ביטלו אותו מלהיות כלי, שברו, ועשו כלי חדש. וכלי חדש, אין לה תומה, הוא טהור. ואמרו חכמים, יחזרו לתומתן ישנה. מלכה, ערב החתונה, אחי התלמיד חכם, ואומר לה, עכשיו אני גוזר, שזה לא עוזר ואין חתונה. זה... חוץ פעיס, מה רעל ככה? אומר הרב, שהתקופה של שמעון בשטח, ערב החורבן, הייתה תקופה של שינויים מרחיקי לכת, זעזועים וטלטלות. והמון בעיות מצטברות תוך כדי השינויים. וכל הזמן אתה אומר, טוב, אז בואו נעזב את הכל, נבנה משהו חדש. המקרה של המלכה שמייצגת את האומה, זה גלגול היסטורי שהקדוש ברוך הוא משקף דרכו את מה שקורה בכל המציאות. יש כלים, אבל הכל נטמע, הכל מתקלקל, ערב חורבן, שנאת חינם, התמוטטות ערכים. אז מה עושים עכשיו? הרי רוצים לתקן. זאת אומרת, ישבור הכל לפני מחדש. אז זה היה הדור. זאת הייתה המלכה. זאת הייתה החתונה. אומר לשמעון בן שטח, כשהכל קורה מהר, הכל מזדעזע, וישן מפני חדש תוציאו, ואם הפלאפון שלך כבר בין יומיים, אז את מיושנת חסרת תקווה. זה לא זמן שאפשר עכשיו לשבור כלי ולהוליד אותו כאילו מחדש. עד היום היה אפשר. זה לא ירער את כל המציאות. הכל כל כך בקם ובולקה, שנדמה לנו שאם רק נרוץ יותר מהר, אז נשיג את הגר ויהיה לנו נחת. אומר שמעון בן שטח, בדיוק הפוך. כך מסביר הרב פה בעריכות. עדיין יש תומה. בואו נחיה עם התומה, עם החסרונות, עם הבעיות, נשהה בהם. לא נחשוב שמעבר לפינה העושר שלנו מחכה. הוא לא שם. אנחנו נפסיד את מה שיש לנו פה, וכשנגיע לשם, רק יהיה חץ מעבר לפינה הבאה. וככל שהמהירות גדלה, הטשטוש חושים גדל, והנשמה נעזבת. תחזור תומה ישנה, יש לנו חסרונות, יש לנו מציאות עם הרבה חולשות, יש לנו בית שיש לנו סיבות לרצות לעזוב אותו. אבל להיות הומלס זה הרבה יותר גרוע. ואנחנו דור שוויתר על הבית שלו ונהיה פתאום הומלס. הוא חשב שהוא ימצא אושר במקום אחר. הוא חשב שהדרך זה המקום שלו. וכל השפיכות דמים וכל המשברים הם המראות החריפות שמזכירות לנו עד כמה ריק ומוות והיפוך החיים נמצא בדרך. ועד כמה שנשוב הביתה, במובן הכי פנימי ועמוק של המילה, לשלווה הפנימית שלנו, ללא רדיפה וללא חיפוש עוצמה שם שתשתלט עלינו, נשוב לחיות חיים שלמים ומלאים בעזרת השם.